ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בפרבטרה דף קוף מם גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא והש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 19 שורות מסוף העמוד, קצת יותר מאמצע דף הגמרא. אתם בטח שמים לב למשולש מספר 2. אנחנו פשוט ממשיכים עם סדרה של מקרים שבהם יש חלוקת נכסים. בצד, תחת הכותרת נושא, כתבנו: האומר לאשתו, נכסי לך ולבנייך, קנתה מחצה. דהמזכיר יחיד עצר מרובין לעניין מתנה, נוטל כנגד המרובין. הגמרא: האוד יאמר לה לדביתו, נכסי לך ולבנייך. אדם אמר לדביתו לאשתו, הנכסים שלי הם לך ולבנייך. אמר יוסף, קנתה מחצה. כמה היא קיבלה? למרות שהוא לא הזכיר את המילה מחצה במפורש, היא מקבלת חצי. ויאמר רב יוסף, מנאמין עלה. וגם רב יוסף מנמק, דתניא, רבי אומר. זה ממקור שמצטט פסוק בקשר ללחם הפנים. והיה חלוקת לחם הפנים פעם בשבוע בשבתות בבית המקדש, וכתוב, והייתה לארון ולבניו מחצה לארון ומחצה לבניו. הוא יחיד, הם רבים, הוא מקבל חצי מכמות הלחם הפנים שחולק אז, בלי להיכנס לפרטים. מה רואים? שאחד שמוזכר יחד עם רבים מקבל כנגדם. כעת, סימון חדש, צורת הרגש, הוא מוסבר בצד תחת הכותרת מבנה ומעקב. אם החלק קצר למעלה, זה יהיה נגד רב יוסף, הפוך לטובת רב יוסף. אז תשימו לב שמן המסע ומתן הזה בגמרא ממשיך עד תחילת עמוד ב'. אמר לי אביי, אביי מתקיף את רב יוסף, הוא מקשה עליו, בשלמה הטעם, ארון בר חלוקה הוא. ארון הוא בתור כהן מגיע לו לפחות משהו, לאחי פרד ברחמנה למשקל פלגה, לכן התורה מזכירה אותו כדי לקבל אפילו יותר, כדי לקבל חצי. זאת אומרת, אפילו בלי אזכור מבחינת התורה הוא היה ראוי לקבל משהו, אז למה התורה מזכירה אותו בפירוש? כדי ללמד שהוא מקבל עוד יותר. אישה לאו בת ירושה היא. אדם בקשר לנכסיו, נשים, בזמן כמובן שיש ילדים, באופן כללי, אישה אשר בן אדם, אישה אשר בן אדם, היא לאו בת ירושה היא. היא, נכון, היא מקבלת מזונות בתור אלמנה, אבל לא מקבלת ירושה. עכשיו, זה שהוא הזכיר אותה בכלל דיה, מספיק שתיטול כאחד מן הבנים, שתיטול חלק אחד, אבל לא חצי כל הנכסים. הגמרא עונה לזה, איני, והאם מה שאתה אומר זה נכון? ועובדה אבי בנהרדה ועקבי שמואל פלגה, היה מעשה בנהרדה ושמואל הקנה לאישה שהוזכרה על ידי בעלה בצורה כמו שראינו, נכסי לך ולבנייך, והיא קיבלה חצי כל הנכסים בטבריה, ועקבי רבי יוחנן פלגה, גם בטבריה היה מעשה ורבי יוחנן אפשר לה לגבות חצי כל הנכסים. ותו כי עד רב יצחק בר יוסף אמר, שבא רב יצחק, הוא סיפר, ההוא דמי כלילה דשדו דבי מלכה האבולי והאסטרוגי. היה מקרה של דמי קלילה זה באופן תרגום מילוני, וכך מביא הרשב"ם, זה דמי הכתר, כתר המלך, שהטילו על הבולי הם העשירים והאסטרוגי הם השרים. אז היה מעשה שבית המלך הטילו תשלום הכתר על הבולי והאסטרוגי. אמר רבי, נטפו הבולי פלגה ואסטרוגי פלגה, ורבי פסק שיתנו העשירים חצי המבוקש והשרים, למרות גם השרים החצי השני, למרות שהבולי הם עשירים יותר. אז כאן רואים שאם מזכירים כאילו, בוא נגיד לא, אלו שני אישיות שהם לא שווים, בסופו של דבר, באחר שהזכרתם את שניהם, שהזכרת את שניהם, שניהם זה חצי חצי. עכשיו הגמרא דוחה את ההוכחה מספר 3 פה, מהמקרה של הדמי קלילה. אחי אשתה הטעם בסיפור אצל הדמי קלילה היה כך, מעיקרה כי אבו כתבי, כשבית המלוכה כתבו להטיל התשלום עבור הכתר, שלב ראשון אבולי אבו כתבי כתבו להטיל את התשלום לגמרי על העשירים, אבולי, וסטרוגי הוו מסייה בדיו, וידע מלכה דהוו כמסייה. ואותם שרים כבר בהתחלה סייעו בתשלום, למרות שזה לא הוטל עליהם כלל. אשתה היה כנראה כתב שני, וזה אפשר לדייק את זה גם מהרשב"ם, שורה שנייה מהסוף, אשתה דקרקת וכותב הרשב"ם, להוסיף על מה שהיו רגילים ליתן, נכתבו ארתה, היה איזו איגרת שנייה, כתב שנייה, שלפי הרשב"ם שבזה רצו להטיל יותר. השתא מאי דקתא, מאי, הגמרא ממשיכה, מאי דקא כתבי אבולי ואסטרוגי, עכשיו שכתבו שישלמו האבולי והאסטרוגי, למרות שהם כבר היו מסיים, המלך ידע מזה, למה הוא הזכיר את האסטרוגי עכשיו בכתב השני? למימרא דהני פלגה והני פלגה, כי זה רצונו. אז המקרה של דמי קלילה פשוט לא מקביל למקרה שאדם מזכיר את אשתו ובניו, זה מצב שלפני שהוא מזכיר האישה לא ראויה כלל, ועצם זה שהוא מזכיר אותה רוצה להעניק לה, אז הוא רוצה להעניק לה, אבל מספיק אם הוא היה מעניק לה חלק כמו אחד מהבנים. פה על ההתחלה, לפני שהיה אזכור של אותם אסטרוגיהם, כבר היו נותנים, לכן האזכור שלהם מעלה אותם לתת חצי. אז לכן זה לא מהווה, אז אי אפשר להביא סיוע מהמקרה של הדמי קלילה. כאן אם תשימו לב, הסימונים ממשיכים באותו כיוון. אמנם אמרנו מקודם מעקב, אז כאן המעקב הוא לשים לב שהיה לנו המימה האחרונה בגמרא היה נקרא לזה נגד רב יוסף, וכאן אנחנו מקשים על רב יוסף ממקור תנאי, מטיב רבי זירא, גם מסומן כקושיה ארוכה שממשיך עד שורה רביעית בעמוד ב'. בצד בשוליים כתבנו תת נושא, האומר הרי עליי מנחה, קורבן מנחה, מאה עשרון, להביא בשני כלים. זה הכותרת. עכשיו הגמרא. האומר, כמובן בבית המקדש, הרי עליי מנחה מאה עשרון, להביא בשני כלים. איך החלוקה? לפני שנתקדם בנושא הזה של הבת מנחה, רק פרט שראוי לציין, בבת מנחה גם אדם מביא שמן, שלכתחילה הוא מערבב את השמן עם הסולת, והציפייה בעיקרון, או לכתחילה הציפייה היא שהשמן יתערבב בצורה שוויונית עם כל הסולת. אם יש מצב שיש כל כך הרבה סולת ביחס לשמן שהתורה כותבת, אז האפשרות לערבב את השמן עם הסולת שיגע בכל גרגיר סולת הוא בלתי אפשרי. אז אנחנו יודעים שעד 60 עשרון, זה כמות סולת בכלי אחד עם השמן שמלווה את המנחה, יש עדיין אפשרות, אפילו אם אתה לא בפועל מבצע את זה, יש עדיין אפשרות שהשמן ייגע אם היית מערבב את זה. אבל 61 עשרונות זה בלתי אפשרי שיהיה מגע שמן עם הסולת, אפילו אם אתה מערבב את זה יפה יפה. זה מבחינת רקע. אז בואו נחזור למקור. האומר הרי עליי מנחה מאה עשרון להביא בשני כלים, מביא 60 בכלי אחד ו-40 בכלי אחד, וזה בהתאם למה שאמרנו כעת בעניין תערובת השמן עם הסולת. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', ואם הביא 50 בכלי אחד ו-50 בכלי אחד, יצא. כאן יש דוגמה של חלוקה חצי חצי, אבל החלוקה הזאת של חצי חצי, הגמרא מאירה פה, אם הביא אין, לכתחילה לא. זה רק בדיעבד, אבל לכתחילה לא אומרים חצי לזה וחצי לזה, 50 עשרון לכלי זה ו-50 עשרון לכלי זה. ואיסר כדאיתך כל כי אי גבנה פלגה ופלגה הוא, אם הייתם מאמץ שיטת רב יוסף שמקרים כאלו חוצים אותם חצי חצי, אפילו לכתחילה נמי, במקרה הזה שהוא אמר שיביא 100 עשרון, לכתחילה היינו צריכים לחלק את זה 50 לזה ו-50 לזה. ברשב"ם שורה ראשונה הוא כותב, נקרא את הרשב"ם ביחד, הרי זה שפירש מאה עשרון בשני כלים כגון זה שאמר לך ולבנייך, כמו המקרה שבו פתחנו היום, לך האישה והבנים שלך, זה, כאן אנחנו עושים הקפלה בין המקרים. עוד פעם, מאה עשרון בשני כלים זה כמו לך ובנייך, ולא קטני 50 בכלי אחד ו-50 בכלי, אלא דיעבד, אבל לכתחילה לא, אלא מביא 60 בכלי אחד ו-40 בכלי אחד. וקשיא לרב יוסף, תאמר מחצה. אנחנו נמשיך בגמרא. אחי השתא, הגמרא דוחה את הדחייה, שוב פעם לטובת רב יוסף. הטעם בניין מנחה, זה פשוט שונה מהמקרה של אדם שמדבר עם אשתו ואומר לך ובנייך. בעצם מנחה ענן סעדי, אנחנו עדים לכך, ואי גברה מעיקר לקורבן גדול כמכוון. הבן אדם הזה מעוניין להביא קורבן, כוונה פה, מנחה גדולה. והיידי כמר בשני כלים, דיידע דלא אפשר להטריע בכלי אחד. מאחר שהוא יודע גם כן שמאה עשרון אי אפשר להביא בכלי אחד, כפי מה שהקדמנו בנושא תערובת שמן והסולת. אז 100 זה כבר יותר מדי בכלי אחד. כמה די אפשר לתויי מייטינן? אז החשבון שלו הוא כמה שאני רק יכול להביא בכלי אחד, כך אני רוצה להביא. אז זה מחלק או מפריד את הדוגמה של מנחה מהמקרה שלנו. והלכת הקוותי דרב יוסף, כאן הגמרא רושמת שלוש הלכות, שלושתם אגב מופיעים במסכת שלנו. א', בשדה הם רק כותרות, הלך כמו רב יוסף במחלוקת שלו עם רבא. בדרך כלל בכל השעס אנחנו פוסקים כרבא מול רב יוסף, פה שלוש הלכות שאנחנו פוסקים כמו רב יוסף, והם בשדה עניין ומחצה. מחצה כבכבנו כי זה העניין שלנו. הדוגמאות של שדה ועניין אפשר להסתכל ברשבם כדי לרענן את הזיכרון למה מתכוונים. אנחנו ממשיכים לדוגמה השלישית של חלוקת נכסים, ההוא תשדר פיסקי תשיראי לביתי. אדם שלח חתיכות שיראי, זה לפי הרשבם פה מעיל, מעיל, חתיכות בד, חתיכות של מעיל. הוא שלח את הבדים האלו לביתו. אמר רבי עמי, איך, מי מקבל את זה בביתו? הרויין לבנים לבנים, רויין לבנות לבנות. אם כפי שהזכרנו לפי הרשבם מדובר במעיל, חלקי מעיל, אם זה מלבוש זכר, אז הכוונה בשולח שזה יגיע לבנים שלו. אם הכוונה, אם זה מעיל לבנות, אז כמובן החתיכות מעיל יהיו לבנות. ולא אמרן כאן בעניין הבנות, ולא אמרן אלא דלת להיקלטה, בתנאי שבן אדם הזה אין לו קלות בבית. אבל אית להיקלטה לקלטי שדר, אם יש לו קלות, אז אם אנחנו מעדיפים אותן. ואיבינתי לא נסיבן, אבל אם בנותיו אינן נשואות, לא שווק בינתי ומשדר לקלטי. הוא לא היה עוזב את הבנות שלו לטובת הקלות. הרשב"ם מציין שהבנות שלו, הבנות הלא נשואות, זה במידה מסוימת זה על האב לדאוג לטובתן. זה מין מטלה עליו לדאוג לטובתם. אז, אבל אם הן נשואות, אז הבעלים של מחתנים שלו דואגים לטובת בנותיו. ההוא, אנחנו ממשיכים במשולש 4, הוא דיאמר להוא, וכאן יש לנו סימון חדש, סימון כתר, והסברנו בצד תחת הכותר נושאי מבנה. יש כאן שתי שאלות, ומי שאמר נכסי לבני, מי נכלל במתנה? יש כאן שאלה ראשונה בקשר האם בנות נכללות, והדוגמה השנייה שיבוא זה משולש מספר 5, האם הנכדים כלולים במתנה. הגמרא, ההוא דאמר, כוונה בשעת מיטה, דאמר להוא נכסי לבני. הבלי ברא וברת, אותו דובר היה לו בן ובת. השאלה א', או דילמה ב', מי קראו אינשי לברא בני? האם אדם התייחס לבן יחיד זכר, בן זכר יחיד בלשון רבים? ואם כן, אז הבנות לא כלולות במתנה, הבת לא כלולה במתנה. או דילמה, לא קראו אינשי לברא בני, אדם לא יקרא לבן זכר אחד או יחיד שיש לו בלשון רבים, אז למה הוא כן ישמש לשון רבים? הוא למושך לברתה במתנה קטי, והוא בא כדי למשוך את הבת לכלול אותה גם כן במתנה. אז הנה שני צדדים לשאלתנו. אמר אביי, פה כתבנו אחד על אביי, עוד שתי שורות רואים שתיים אצל רבא. אמר אביי, תא שמע ובני דן חושים. ההבנה פה שהיה בן יחיד לדן ושמו חושים, אז רואים מכאן שבן יחיד, כתוב פה ובני דן חושים. אז בן יחיד, אדם מסוגל להשתמש בלשון רבים גם לבן יחיד. אמר לי רבה, רבה דוחה, דילמה כדתנה דבי חזקיה, שהיו מרובים כחושים של קנה. אולי אצל דן היו לו דווקא הרבה בנים, כמו התופעה אצל גדילת קנים, שיש הרבה ענפים שצומחים ביחד. ככה רשבם לקראת סוף השורות הקצרות, כחושים של קנה שגדלים הרבה ביחד, יש מביא לשון לועזי, הנה מעלי קנים או כשרי הקנים קוראים כן. אז בכל אופן חושים הוא תיאור של הריבוי בנים שהיו אצל דן, אז לכן הלשון רבים ובני דן חושים, זה מאוד מתאים למצב שהיה באמת כוונה רבים. אלא אמר רבה, הוא מביא, הוא לא חולק על הבית מבחינת המסקנה, אלא רק חולק עליו מבחינת המקור. אז רבה מביא מקור, ובני פלו אליו. הנה יש לשון רבים על בן אחד, האדם שהוא נושא הפסוק שמו אליאב. רב יוסף אמר ובני איתן עזריה, שוב פעם לשון רבים על אדם יחיד. אז אם כן, לגבי השאלה שלנו נכסי לבני, אז אנחנו מסיקים כמו הגישה א' מהאלף או דילמה ב' שלנו למעלה. משולש מספר 5, אהוד יאמר להו, נכסי לבני. אני לא חושב שצריכים לשים לב לשינוי הכתיבה של המילה. ברשבם אין השינויים האלו. פה זה מופיע עם א', שני יהודים למעלה. זה אותו דבר, כנראה. אז אדם אמר, נכסי לבני, אותו לשון שראינו מקודם, הווה לברא ובר ברא. במקרה הזה, בניגוד למקרה הקודם, פה מדובר בן יחיד ונכד, נכד יחיד. והאדם אמר שוב פעם, נכסי לבני. א', אנחנו פה אומרים א' או ב', שני צדדים לשאלה. קראו אינשי לבר ברא ברא, האם אנשים מסוגלים לקרוא לנכדים בתואר בן או לא? רב חביבה אמר, קראו אינשי לבר ברא ברא, כן, אנשים כן יקראו לנכדיהם בשם בן. אז כשהוא אמר נכסי לבני, הנכד כלול במתנה. מור ברבה שיאמר לא קראו אינשי לבר ברא ברא, הוא חולק. תניה קבעתי דמור בר רב אשי, שנכד אינו נקרא בן. המודר ענה מבנים, אדם שנדר שהוא לא יהנה או לא יהנה לבנים, בנים כבניו, מותר בבני בנים. הנטל לא חל לגבי הנכדים. אז אולי נחזור על הדוגמה. אם אדם נדר לא להנות מבנים, הוא יכול להנות מבני בנים. אז רואים שבלשון בני אדם הם שני דברים נפרדים. הרשב"א מציין לגבי פרויה ורבייה, ההתייחסות שלנו לבני בנים זה משהו אחר, זה כמו בנים. אבל כשאנחנו מדברים על איך אנשים מדברים לשון בני אדם, הדוגמה מנדרים הוא נגיד משכנע. עכשיו הגענו למשנה, ובצד בשוליים נקרא את הנושא, השבחת נכסים אחר מיתת אביהם. אחד, על ידי השקעות מהנכסים עצמן. שתיים, על ידי מקורות כספיים של האחים הגדולים עצמם. איך מתחלקת הירושה עם השבח בין כל האחים? המשנה, הניח בנים גדולים וקטנים, השביחו גדולים את הנכסים, ואנחנו מדגישים פה בעודן בתפוסת הבית. זאת אומרת, יש כאן ירושה, נכסים, שדות, קרקעות, מי יודע מה. אבל לא חולקו עדיין. זה נקרא תפוסת הבית. לשון הזה תראו ברשב"ם. אז והבנים הגדולים השביחו אותם נכסים. איך נחלק את השבח שבהם, את העלייה בשווי, השביחו לאמצע, הכל מתחלק שווה בשווה. אם אמרו, אם הגדולים אמרו, הם פנו לבית דין או בפני עדים ואמרו, ראו מה שהניח אבא, הרי אנו עושים ואוכלים. הם בעצם מכריזים שאנחנו מעוניינים בחלוקת הרכוש. והרשב"א מוסיף פה שבבית דין התעצלו בחלוקה, והבנים האלו, הבנים הגדולים, המשיכו להשביח הנכסים, השביחו לעצמן. פה השבח לא יתחלק באופן שוויוני, אלא מעבר לחלק בשבח שהיו ראויים לקבל בתור יורשים, הם גם מקבלים יותר. זה הכוונה, השביחו לעצמן. מי שרוצה להעמיק בזה קצת יותר, אני מציע להצטכל בפירוש נבוקי יוסף על הריף פה, על הריף שלנו פה על הגמרא. אבל מה שכן ניתן לומר, שבמקרה כזה, למרות שההשקעות הם מהנכסים עצמם, מאחר שהם הכריזו התעניינות בחלוקה ולא קרה, והם בכל זאת המשיכו להשביח, הם זכאים לקבל יותר מחלוקה שוויוני. וכן האישה שהשביחה את הנכסים, השביחה לאמצע. אם אמרה, ראו מה שהניח לי בעלי, הרי אני עושה ואוכלת, השביחה לעצמה. הדוגמה שלי שאנחנו נמתין לגמרא שיתרחיז אליה ביתר הרחבה. אמר רב חביבה ברי דרב יוסף ברי דרבה, משמי דרבה, זה כנראה הנכד של רבה, לא בוודאי, אני סתם אומר את זה כי רואים שלשלת של שמות עם רבה בסוף. אז בכל אופן רב חביבה אומר משהו משמי דרבה, לא שנו מה שהמשנה אומר השביחו לאמצע, בזמן שההשבחה הייתה לפני החלוקה. זה נכון, אלא ששבחו נכסים מחמת נכסים. זאת אומרת, איך נגרם ההשבחה? זה משאיבת מקורות מימון מתוך הנכסים של אבא שלהם. למשל, הם שכרו פועלים שפעלו להשבחת הנכסים מאמצעים שהיו מתוך הנכסים של אבא שלהם, של הירושה. אבל שיבחו נכסים מחמת עצמן, השביחו לעצמן. אם אותם בנים גדולים השביחו את הנכסים מכוח עצמם ולא משל אביהם, אז למרות שמדובר במצב לפני חלוקת הנכסים, השבח מגיע רק לאותם גדולים שפעלו לכך. השבם לקראת הסוף אומר מחמת עצמן, שחפרו ונטעו ושחו משלהם ולא משל אביהם, אז השבח לעצמן. שואלת הגמרא, האם זה כך? ואמר רב חנינא, נביא כאן דוגמה שנראית על פני דברים כהשבחה ממחמת עצמן ובכל זאת חלוקה שוויונית. מה המקרה? אפילו לא הניח להם אביהם, אלא אנחנו ממשיכים לקוף מהם דלת עמוד א', הוא דייני השכר לאמצע. עכשיו לא יודעים מה זה הוא דייני עדיין, והוא דייני זה מחמת עצמו, הוא ובכל זאת הוא פסק השכר לאמצע. עכשיו מה זה הוא דייני? אז הרשב"ם בשורה ראשונה בקוף מהם דלת כותב, בור וכיסויו וסוכין אותו להשקות שדות ממימיו. אז האבא הזה נפטר ושיר בור מלא מים, והם היו מזכירים את הבור עם מימיו ללקוחות. רשב"א ממשיך, מחמת עצמו הוא שמשמרים אותו הגדולים וצריכים לעמוד על גביו, פן יהיה הפקר לכל שואבי מים. אז רואים את השבח מהבור הזה דרך כוחות עצמן, זה לא דרך כוחות של דרך אמצעים של הירושה. אז הבנים הגדולים עצמם הם צריכים לפעול, ובכל זאת השכר לאמצע. הגמרא דוחה שאני יודעני, המקרה של הבור עם כיסויו הוא שונה, ולנתירות ההוא דיעבידה, כל הכוח שלהם, ההשקעה שלהם בהקשר הבור זה נתירות, הכוונה שמירה. הם אותם גדולים לא היו צריכים להוציא מהכיס שלהם כספים, לא שום דבר, רק לעמוד שם. ואפילו קטנים נמי מצאו מנטרילה, מה שהגדולים עשו גם הקטנים היו יכולים לעשות, לעמוד שם לשמור, זה היה מספיק כדי לראות רווחים, לראות את השבח. ולכן הדוגמה הזאת של הודיני לא נחשב מחמת עצמן, ולכן השכר לאמצע. עד כאן שיעורנו להיום.